ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
טוב, אנחנו במחליה בפרק ב', הפעם הקודמת הייתה תענית אסתר, אבל הפעם הקודמת סיימנו את ספר עזרא. אנחנו בספר נחמיה, ראינו שנחמיה מקבל דיווח מאוד כואב, מאוד עצוב, על מה שנעשה בירושלים, והעובדה הזאת מביאה אותו לתפילה מיוחדת. הוא פותח בתפילה, ו נחמיה פותח בתפילה אל הקדוש ברוך הוא שיסייע, יעזור, יפעל. ממש היו תפילה מיוחדת של בקשות, של עניינים, שבאמת יהיה סייעתא דשמיא בכל מה שצריך בירושלים. עכשיו, אמרנו שמדובר על, אנחנו לא יודעים בדיוק אם נחמיה היה בירושלים, לא היה בירושלים. השיחה הזאת לא התנהלה בירושלים, התנהלה, הוא היה בשושן הבירה, והגיע אליו אחד מאחד, והוא מתחקר מה בדיוק קורה בירושלים. הוא שומע דברים שהעיר חרבה, אז דיברנו שלמעשה רק בנות המקדש, אבל כל החומה מסביב מפורצת, לא עומדת כמו שצריך, אנשים בעוני, אנשים באיזשהו מצב מאוד מאוד קשה. והוא מחליט שהוא יוצא לשליחות, הוא עושה משהו, הוא פועל משהו, והוא מחליט שהוא מנסה לבנות את חומת ירושלים. הוא מנסה לאפס את כל מה שיש, את כל מה שמתרחש. איך הוא עושה את הדבר הזה? אז אנחנו בפרק ב', ויהי עוברים כמה חודשים, ויהי בחודש ניסן, כי אנחנו דיברנו על חודש כסלו, ומכסלו ועד ניסן עובר פרק זמן כלשהו, והוא מרגיש מספיק בטוח כשהוא יכול לפנות למלך. המלך הזה, ויהי בחודש ניסן שנת 20 לאח תרשסתא, המלך יין לפניו, ועשה את היין והתנה למלך ולא יתירה לפניו. המלך שאנחנו מדברים זה דריווש. האם זה דריווש הבן של אסתר ואחשוורוש, או זה מאוד מסתדר כמובן, מאוד מתאים לעניין שהיו כמה אנשים שקראו להם דריווש, אבל ודאי שאנחנו מדברים על, דריווש, ואנחנו מדברים על נחמיה שיש לו תפקיד בחצר המלכות. הוא שר המשקים, וכך צריך לקרוא את הפסוק. ויהי בחודש ניסן שנת 20 לארתחשסתא, המלך יין לפניו. מה זאת אומרת יין לפניו? כנראה שהייתה איזושהי סעודה, שם בעניין הזה. אני קורא בדברי הפרשנים, יין לפניו, הביאו יין לפני המלך בחצר. זאת אומרת, מביאים יין, ועשה את היין. מה זאת אומרת? אומר רש"י, ואנוכי נשאתי את כוס היין ונתתי על המלך. וכך הוא המנהג, שהמביא יין בחצר המלך אינו נושא ונותנו למלך, אבל שר המשקים מקבל כוס היין מיד המביא, והוא נושא ונותנו למלך. אנחנו מדברים במלכות הפרסית, ואמרתי לכם שיש פה איזה משימה. הוא מקליט, עכשיו הוא מכניס פה הקלטה. סליחה, תן לי את הדף הזה, זה דף לא מתאים. בבקשה. לא, הכל נראה לכם טבעי. טוב, זה רק כבר הכנה לבחירות, למה שיהיה בשבוע הבא. לא יודע מה זה בדיוק. אז מה שקרה במלכות הפרסית, כולם היו מרמים את כולם. אם מישהו רמת יביא לך משקיע, הוא היה רוצה להרגיל אותך. חלק מההסבר למה משיקים כוסיות, זה כאילו איזה אמנה כזאת, שאני יכול לשתות את שלך, אתה יכול לשתות את שלי, אנחנו לא מרגילים אחד את השני. אז הפרשנים פה מדברים הרבה שבמלכות פרס הייתה בעיה כזאת, ולכן שר המשקיעים הוא היה תואם את היין. היום היו אומרים שזה לא אסתטי לשתות מכוס, לא שותים מפה לפה. הוא היה תואם את היין, ואם הוא היה נשאר בחיים, אז הוא היה נותן את זה למלך. המלך היה שותה והכל היה בסדר. זה הייתה התנהלות של המלכות הפרסית. אז אומר לנו כאן הכתוב, זה חשוב באמת, יש פה שתי הקלטות, מה אפשר? פתחו פה ספרייה פיראטית להקלטות מחתרתיות. אז אז והוא דלך, זאת אומרת, הוא שם את זה דלך, אני יודע מה יקרה. אז ויהי בחודש ניסן שנת 20 לארתחשסתא המלך יין לפניו, ואשא את היין ואתנה למלך ולא הייתי רע לפניו. זאת אומרת שהמלך היה מסתכל באיזה מצב מביאים לו את היין. זאת אומרת, איך נראה מגיש היין, האם הפנים שלו יפות, שוחקות, עצובות, איך כל הדבר הזה עובד ומה המשמעות שלו. וכאן כתוב, ולא הייתי רע לפניו. זאת אומרת, כתוב, אומר לנו בעל המצודות, מה זאת אומרת ולא הייתי רע לפניו? ולא היה דרכי מאז להראות לפניו פנים רעים ועצובים, אלא תמיד הייתי נראה שמח, מגיש יין למלך, הכל נעים, הכל נחמד, הכל בסדר לי. והמלך רואה שאני מאוד 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 עצוב, ויש פה כמובן שאלה, יין זה דבר שמבחינת ההלכה יש סיפור של יין נסר. אם אתם רואים היום רוב בקבוקי היין הפשוטים של תרם במזרחי, כתוב עליהם שהם מושלו ב-85 מעלות, ואז הם בעיה של יין נסר. זה אחד הסיפורים שהיה לנו כשהיינו בצבא. המגד לא היה מבין למה כל הבנישים, אחרי שהוא עושה קידוש בערב שבת, אז יש שם איזו הסתודדות, ומתבצע שם איזה קידוש מחתרתי, ואז יוצאים לטול ידיים וחוזרים. כל פעם היינו מספרים סיפורים אחרים. שם סתם התחילו להרדיח את כל הראשר. כשהיינו בסיני, כשהיינו לפני הרבה מאוד שנים, זה היה משהו מוזר. למה? אני עשיתי קידוש, מה לא בסדר? שמתי את הכובע על הראש, עשיתי זה, מה קרה פה? אז יין שמורתח, אין בעיה. אבל יין שלא מורתח, אם מישהו נגע בו, לא נגע בו, מה עשו איתו? זה סיפורים לא פשוטים. היום גם, אני לא מהאנשים הללו, אבל בהרבה מסעדות. אז הערבים הם אלו שמצרים ערבים עוזבים יין. צריך לדעת על איזה יין מדובר, אם זה יין שבושל או לא בושל, אם מותר לשתות, אסור לשתות, מה עושים עם הדבר הזה? אז תראו מה כתוב ברש"י במסכת קידושין, ובכל מספר אחד. התרשתה, נחמה בן חכליה קרוי כן בספר עזרא, ובגמרות ירושלמי נמצא שעל שם שהיה משקה למלך, התרשתה ומשקה למלך, היה צריך לשתות קודם, שלא יחשדו שמא התיר סם המוות במשקה המלך, התירו לו יין של עובדי כוכבים לשתות, וכך נקרא התרשתה. זאת אומרת, הייתה מוטלת עליו חובה לטעום יין של אקום, כי הוא נותן את היין הזה למלך. והרדב"ז במקום מספר 2 נשאל שאלה אם זה מותר, האם מותר לאדם ללכת להסביר את עצמו להיות שר משקים וחצר מלך? לא שאלה. עוד רבנו על אקום היושבים במסיבה לשתות יין עזר או סתם דינה, יפדר לישראל להישב עם האם להשקותם, והוא אינו שותה. האם זה מותר? מותר לאדם לקבל תפקיד שהוא סתם המשקים, הוא לא שותה, והוא משקה אותם? תשובה, ודאי דבר זה אסור, שהרי אנחנו מחזיקים לו טובה לככה, וטובת הנאה מאוד חשוב לגבי איסורי הנאה, כדתנן, עבודה זרה שיש לה מרחץ או בינה נהנים בה, שלא לטובת העובדים, כלומר להחזיקה בטובה, מפני שאסור ליהנות פירוש רש"י השני, וכן הסכים רבנו אותה, ותות, כיוון הם מחזיקים לנו טובה, רוצה לו בקיומו, ואסור, ועוד שרואים לישראל, להתרחק ממסיבה של אקום שותה יין, שאני יכול לגבות ממעשה, וכמה הסיקים ועבירות נמשכים מזה, ואתם לא רואים לגבור בישראל העושה כך ולמונעו מזה, אפילו שהם מחזיקים לו טובה, והנראה להאמין לעתיד כתבתי. שוב מצאתי שכתב הרמב"ם ז"ל וזה לשונו, ולפיכך אסור לישראל להיות מוזג כוס של יין נסך או סתם יינם לאקום. עד כאן שאלה מעשית. בחור ישראלי נוסע ללמוד רפואה באיטליה ומחפש כסף, זה לא סתם, יש לי פה שני איטלקים חשובים. עכשיו הוא הולך להיות מלצר, נוסעים הוא לא הולך להיות ועדה שם בגטו ברומא. זה עשו דרך רושם שאני קצת מכיר את העולם שלו, תחשבו לך בגיל שבא לקוטל זה, אז אני גם מתרחק מההקלטה שלו, אז הוא הולך להיות נעצר, הוא הולך להיות נעצר במסעדה. עכשיו, הוא לא אוכל שם, הוא יודע שהוא בסדר גמור, אבל הוא הולך להיות נעצר במסעדה של אנשים שהם נאנסים, כי אין עבודה זרה שעשו משתות אותו. האם זה מותר לעשות? זאת השאלה שאני שאלה פה, זה דבר דרך דבי. אז הוא לומד עכשיו רפואה בפרט. הוא מספר לי, אני מקבל אס-אמסים מהישיבה, עכשיו יש ביקורת. אז הוא אומר, אני לא יודע אם עכשיו הוא לומד עם 20 סטודנטים ישראלים שלומדים רפואה בפרט. אז הוא אומר, אני יושב באיזה שיעור אנטומיה, פתאום נא להתייצב בחדר הישיבות, יש ביקורת משירת הכותל. אז אני לא מבין, אני צריך עכשיו לנסוע עם המטוס, אני צריך לבוא. מה בדיוק קורה? הוא ממשיך לקבל אס-אמסים, כאילו פה תלמיד יקר ונעלם משירת הכותל.
אם זו ביקורת של משרד הדתות, הוא יספיק לה פה, לא?
כן, זה יכול להספיק, פרק הוא יכול להספיק, כן. והרק זה רק אתה, שמה עשיתי ליהודים חד בשינוי היום. כשאנשים צוחקים זה מוסיף בריאות. אז הוא כותב, והרמב"ם כתב שבזמן הזה יש להקל ולומר בסתם יינה מותר בהנאה, וכל שכן דאיג על הרימה ורוצה בקיומו מותר, וראוי להחמיר וכל שכן נעשה בעיניים האדם שכתבתי, ואם תאמר, מה הבאתי לכם את כל התשובה הזאת? אנחנו לא עכשיו בשיעור הלכתי. והלא נחמיה בן חמחליה היה משאיר למלך פרס, ויש לומר בלב אקום היה. זאת אומרת, מלך פרס לא עבד עבודה זרה, הוא לא היה אקום. ועדיין לא גזרו על סתם דעינה, לא הייתה גזרה על סתם דעינה של גוי. אם אני אומנותא דמלכא שאני, אם המלך נותן רשות, זאת אומרת, אם הוא רק צריך לתת רשות להשקות או משהו כזה, בכל מקרה אנחנו רואים פה שהפרט הזה, שנחמיה היה סתם המשקים, ויש לזה השלכות הלכתיות, האם זה מותר, האם זה אסור, מה בדיוק קורה, נחמיה משמש את המלך כסתם המשקים, והוא מבקש לנצל את מעמדו, הוא מבקש לנצל את מעמדו כדי לבקש רשות מהמלך לעשות איזשהו דבר. מה הוא רוצה לעשות? אז בואו נראה, בואו נראה מה כתוב פה. המלך מרגיש, ויאמר לי המלך, מדוע פניך רעים ואתה אינך חולה? אין זה כי עם רוע לב ויכבה הרבה מאוד. המלך אומר לו, תשמע, לא ידעו לי שאתה חולה, ואם פניך רעים, אולי אתה רוצה לסמם אותי, אולי אתה רוצה להרעין אותי, אולי אתה יודע איזו מזימה שנרקחת פה בחצר המלכות, למה הפנים שלך רעים? משהו פה לא מוצא חן בעיניי. אני חושב באיזשהו עניין, ותראו שנחמיה כותב על עצמו וירא הרבה מאוד. אומר רש"י, והרי אין אתה חולה, אין המעשה הזה כי אם רוע לב שיש בלבך עליי, כך אומר רש"י, להמיתני בסם המוות בשתיית כוס זה. והרה הרבה מאוד, נתייראתי מאוד על כך שלא יעליל עליי המלך עלילה. זה הרי לא נכון, המלך יכול לעבור ולהעליל עליי עלילה, כל היין, כל העניינים, כבר את זה הפסד איתה. עכשיו אנחנו סתם עוברים בשיעור, כל העניינים המעניינים כבר היו. כששימון בא זה מתחיל להיות מעניין, ולא היו, עכשיו מתחיל להיות מעניין. אז בקיצור, המלך פוגש את שר המשקים, שר המשקים, זאת אומרת, סליחה, כן, המלך פוגש את שר המשקים, נחמיה הוא שר המשקים, יש פה בעיות הלכתיות של יהי נסק, והמלך חושב פה מכיוון שפניו רעים, שמשהו פה לא בסדר. עכשיו, מה הוא עושה עם הדבר הזה? ואומר למלך, המלך לעולם יחיה, קודם כל אתה רוצה להגיד למישהו משהו, קודם כל תפרגן לו. המלך לעולם יחיה. שמע, אתה מלך, אתה נצחי, אתה תחיה לעולם, הכל יהיה בסדר. קודם כל לשחרר לו מילים טובות. מדוע לא יראו פניי אשר העיר בית קברות אבותיי חריבה ושעריה וכלו באש? אומר לכם יד, שלושה שמענו שבאו אליו משלחת בחודש כסלו, כסלו טבת, שבט אדם, לא יודע אם זה הייתה שנה מעוברת, כן או לא, ניסן, עברו 5 חודשים, נחמיה אכול בתוך תוכו על המצב בירושלים. כבר הייתה הצהרת כורש, כבר יש רשות לבנות את בית המקדש, אבל העיר חרבה, ענייה, בזויה, שוממה, יש איזה משהו, התחילו לבנות את בית המקדש, אבל זה לא... זה לא ירושלים בתפארתה, זה לא כיצור ירושלים במועדה, זה לא רחובות העיר שוכחים. אתמול עבדתי לצמאי גם הישיבה. באתי סתם, בלי פשוט, רוצה לאכול עבד על הבית. אמרו לי, מפה אסור להיכנס, מפה רק מותר לצאת, מפה רק זה, מפה רק שם. מזל, יש איזה אחד שלומד בישיבה, הוא גם ברופה, עובד בדואר.
אליהו
חזן, חביבי, הרב, כולם הסתכלו, חשבו עליו, מה הוא נמצא? לפחות לפי העניינים כולם, הצלחתי לפלס את דרכי הבית הזה, מה שהולך פה, משהו. אז הוא עמד בעמדה של מדרגות הקפדו, זו הייתה עמדה מאוד קריטית, ואחרי זה השוטר, שאני לא נראה לי שעשו לו בריא כשהיה בן 8 ימים, הוא אומר לי, אתה מקומי פה? אתה מקומי? זה היה נשמע כאילו, לא, וזה לא צריך בטורקר, מי מקומי? מי זה? אתה מקומי פה. אז בסדר, זה המצב. אז מי יודע עוד מה יהיה אחרי הבחירות? זה כרגע. מי יודע מה מחכה לנו?
אז...
מה זה?
אני חושב
שהרבה לך לחור. שואלים לחור? אז בקיצור, אז הוא מחליט אחרי 5 חודשים שהוא מבקש מהמלך לעשות משהו. הוא לא רוצה שהמצב הזה יימשך, ותראו מה שהוא אומר למלך משפט אחד, אבל הוא מתחיל, המלך לעולם יחיה, מדוע לא יראו פניי אשר העיר בית קברות אבותיי חרבה ושעריה הוקלו באש. זאת אומרת, נחמיה לא מכחיש, הוא לא אומר אני נראה בסדר הכל תקין, אבל הוא מסביר. עכשיו, הקריאה הזאת מופיעה גם בספר דניאל, זה פחות או יותר בספר דניאל בפרק ב' פסוק ד', גם שם יש את העניין הזה. הוא מברך את המלך, הוא מעמיד בערכה. עכשיו, זה גם מאוד מסוכן, אם הוא יתחיל לדבר עם המלך על ירושלים, אז המלך יכול לחשוב שרוצים לעשות פה אינטיפאדה. זאת אומרת, היהודים קיבלו את הצהרת כורש, אבל הם באמת רוצים להשתלט על כל המלכות הפרסית. לכן הוא צריך ללכת כאן בין הטיפות, מצד אחד לספר על המצב הלא טוב של ירושלים, מצד שני לתת למלך את הכבוד שלו, מצד שלישי לא לרומם את העניין יתר על המידה. אז לכן הוא עושה, מסתבר לפי הדבר הזה, אם הוא אומר, היו לי כיבות אבותיי, שכנראה נחמיה במקור היה איש של ירושלים, והוא מנגן על המצפון של העניין הזה. מסביר לנו המלבים, דבר מאוד מעניין, שהוא אקטואלי גם להיום. העיר קברות בית אבותיי חרבה, כי מקום קברות האבות היה יקר וקדוש בעיני הפרסים. אנחנו יודעים עד היום שהמקום שמיוחס לקבר של אסתר המלכה, זה אתר קדוש מאוד בפרס. אי אפשר סתם להיכנס אליו, ושומרים עליו, וכו' וכו' וכו', זה עסק שלם. אז הוא מנגן למלך על המצפון, עיר קברות אבותיי. אני, יש לי עניין עם הדבר הזה, וכמובן שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו שאלה גדולה, מה פתאום יש לנחמיה קברות בירושלים? תראו במקום מספר 3, התוספתא, במסכת נגדים, אין מודדים עימנה, ולחלל אין מביא נגלה ערופה, ואינה נעשית, זה דברים שנאמרו בירושלים, ואינה נעשית היא למידחת. רבי נתן אומר, אין בה משום שורר ומורה שלמה, והוציא אותו לזקני עירו ולשאר המקומו, פרט לירושלים, מדוע שאיש של ישראל. זאת אומרת, ירושלים לא נתחלקה לשבטים, היא קשורה לכל עם ישראל. אין במימין בה את המת, לכן היום זה כבר התפתח בכל הארץ, אבל לפני הרבה שנים המקום היחיד שהיו עושים לברה בלילה זה היה בירושלים. אין במימין בה את המת, ואין מעמידים בתוכה עצמות אדם, ואין מסכימים בתוכה בתים, ואין נותנים בתוכה מקום לגבי קושה, ואין מקימים בכברות, חוץ מקברי בית דוד וקבר חולדה הנביאה שהיו שם מימות נביאים ראשונים. אסור לעשות בתי כברות בירושלים, כמובן הכוונה לירושלים המקודשת, לא מתכוונים להר המנוחות. הרמב"ם פוסק את זה להלכה, במקום מספר 4, ירושלים מקודשת משאר העיירות המוקפות שאומרים קודשים קלים ומעשר שנים לפנים מחומתה, ואין דברים שנאמרו בירושלים, אין זמרה ודבר כמה, כמדומני, אין מלימים בה לתמת, אין מעבירים בתוכה עצמות אדם, אין מסכירים בתוכה בתים, אין נותנים במקום לגר קדושה, ואין מקיימים בקברות חוץ מקברי בית דוד, בקבר חולדה שהיו בה מימות נביאים הראשונים. אז אם נחמיה אומר על עצמו עיר קברות אבותיי, זאת אומרת שהוא קשור לצאצאי בית דוד, כי לא קוברים בירושלים אף אחד אחר. ואם קבורים, עכשיו אני לא נכנס לרגע, אני מניח שכל אחד מהיושבים פה היה יותר מפעם אחת בעיר דוד למטה, יש שם ליד הבית של הרב דולי, אז יש שם המקום שנכסים אותו לקברות בית דוד, הרב עלה לפעם דבר על זה מיום ירושלים, זה סוגיה מרתקת ומעניינת.
לא היה מיוחס לך
לנקודה. מה?
לא היה מיוחס לך לנקודה.
אולי הוא מיוחס. בסדר, יכול לקבל, בצדק, כי אתה אומר שכתוב פה גם חולדה, אוקיי, קיבלתי באהבה את ההערה הזאת. אז אומר נחמיה, תדע לך שהעניין הזה הוא כך, הוא שערי השרופים, זאת אומרת, אין אפשרות להגן על המקום. המקום פרוץ, אין אפשרות בכלל להגן עליו. ויאמר לי המלך, על מה זה אתה מבקש והתפלל אל אלוקי השמיים? הפסוק הזה תמיד מזכיר לי את מה שרב יעקב מורה לכל אברך צעיר שזוכה להגיע לחדר מידע. הוא אומר, האחות באה ואומרת, נולד וחזוי, תודה רבה, רב יעקב אומר, צריך לעצור לרעייה, תודה רבה לגיבונו של עולם, ואז תודה רבה לאחות. אני צריך לדעת איך זה עובד, מה קורה פה בפסוק הזה, למה הפסוק הזה מזכיר לי, ויורד יגיד לך, מה זה אתה מבקש? אז מה יצטרך להגיד על נחמיה? על מה הוא מבקש? אבל מה כתוב פה? והתפלל לאלוקי השמיים. נחמיה מבין שהמלך הוא כלי למלכות שמיים כדי לבצע את מה שצריך. והוא אומר לו, ואמר המלך, אם על המלך טוב, תראו כמה הסגנון מזכיר את מגילת אסתר. זה אותה תקופה, זה אותם דברים. ואם ייטב עבדך לפניך, אשר תשלחני אל יהודה עיר קברות אבותיי ואבנה. נחמיה מבקש להצטרף לשבי ציון, מבקש להצטרף למפעל הגדול הזה של בניית המקדש שכבר בנוי בירושלים, ומרומם את בית אלוקינו. זאת אומרת, לתת כבוד לעיר הזאת, איך הכל יתנהל פה, מה יהיה פה, איך יהיה פה, זה בהחלט דברים מיוחדים. והוא אומר למלך, אני רוצה שזה יהיה בשליחות שלך. הוא לא מבקש מהמלך סיוע, הוא לא רוצה תקציבים, הוא לא רוצה כלום. הוא אומר, אני אעשה את זה. ואמר למלך, אם על המלך טוב ואם ייטב עבדך לפניך, אשר תשלחני אל יהודה את עיר קברות אבותיי ואבנה, אני אעשה שם את כל הדברים. ויאמר לי המלך, והשגג יושבת אצלו. תכף מתבונן בפסוק הזה, פסוק מסובך. עד מתי יהיה מהנכך ומתי תשוב ביתה בפני המלך וישלחני ויתנה לו זמן? כמה זמן אתה צריך? אתה צריך שנת שבתון? אתה צריך חודש חופש? אתה צריך חודש בין הזמן? מה אתה צריך? עכשיו הפסוק הזה, ויאמר לי המלך והשגיאל יושבת אצלו, הגמרא במסכת ראש השנה, מקום מספר 5, בדף המקורות שלפניכם, הגמרא אומרת שדריווש החמיץ. הוא היה מלך טוב, אבל הוא החמיץ. כל אחד מבין שאוכל שהחמיץ זה לא אוכל שרוצים לאכול אותו. משהו לא תקין קרה. השואלת הגמרא, מקור מספר 5, מנהל דאחמיץ. מאיפה אנחנו יודעים שהוא החמיץ, שהוא נהיה מלך לא טוב? אומרת הגמרא מאחה, ויורד המלך והשגג יושבת אצלו. מהפסוק הזה אצלנו בספר לומדים את זה. שואלת הגמרא, מה היא שגג? מה זה שגג? אמר רבא, ברלי עם הרשמי דרב קלבטה, קלבה כפשוטה, היא יושבת ליד המלך. עכשיו, מה מתכוונים לומר לנו אותו? מתכוונים לומר לנו שהמלך המחריד הזה, הוא קיים יחסים עם הקלבה שלו. דבר שהתורה אוסרת אותו מכל עניין, על יחסי אישות בין אדם לבין בהמה, לבין חיה, לבין איזשהו עניין. אז שואלת הגמרא, האם זה באמת הכוונה היא? אלא מעדה לכתיבה על מראה שמיה התרוממת ולמאיה בביתה איתן קדמת ואנפת ברבנה שגלתה פה לחדה חמה שקטים ועוד. אני כתוב שהביקורת שלהם הייתה שהמלכה שגלתה זה המלכה ולחדה הם שותים יין בכוסות והיא שגל קלבתה. אם אתה אומר ששגל זו קלבה בדמיש לחמי, קלבה יכולה לשתות יין? מאיפה שמענו על דבר כזה? אומרת הגמרא לא קשה, דמלכלי ושטיה, מרגילים את הכלבה לשתות יין, היא יכולה מה לשתות יין, זה לא קושיה. אלא מעתה נכתיב, בנות מלכים בעקרותיך מצווה שגל לימינך וחטא מופיעים. זה כתוב על דוד המלך שבכולי בכולי. אומרת הגמרא, מי שיד כאן כתה אימנתם הרסת לנו נביא לישראל. אך היא כענה, פסחה שחבילה טובה לישראל, כשיד לאותי כוכבים, זכיתה לכתם מופיעים. דימה את דימה לעולם שיגן מלכתה, ורב עוד הרבה עם הגמרא גביר לה, והרי איתנו לשיגן, שהייתה חביבה עליו שיגן, אינה משהו שיבה במקום שיגן. זאת אומרת, סיפור שלם עם דמיאבנץ', איך הוא חי את החיים שלו עם, בצורה פסולה ומחלידה וכו'. המהר"ל בחידושי האגדות, מסביר, זה הרי גמרא מאוד, מאוד תמורה, המהר"ל בחידושי האגדות על הגמרא בראש השנה, אז הוא מסביר, וזהו, אני קורא בשורה השנייה, וזהו שמתרץ בגמרא בשביל שחביבה תורה לישראל כשיגה לאומות העולם, הוא פירוש זה, כי האומות מצד מדרגתם, הם נמשכים ומדבקים אחר כוח קל בטח, לפי שהם מתחברים עם כוח זה, כאשר ידוע מצד מדרגותיהם, ומפני זה שישראל התורה חביבה להם במדרגה שחביבה השיגה לאומות העולם, כי מה שהשיגה חביבה לאומות, מצד כי האומות יש להם חיבור עם קלפתה. זאת אומרת, האומות, המציאות שלהם, העניין שלהם הוא שפל, ירוד, הם חוברים לכלבים, ולעומת זה עם ישראל, בקיצור, המהר"ל ממשיך פה את העניין הזה, ומה המשמעות, איך אפשר לתפוס בכלל שמלך בזה הוא עסוק וזה עניינו וזה חלקו. עכשיו, כמה זמן נתנו לו? לא כתוב פה. לא כתוב פה, מה הוא אומר לו? הוא אומר, ויאמר לי המלך, אני בפסוק ו', והשיגל יושבת אצלו, מתי יהיה מהלכך ומתי תשוב, ויתב לפני המלך וישלחני ואתנה לו זמן. הוא מקציב למלך זמן. מהו הזמן? תפתחו לרגע בפרק י"ג פסוק ו' בספר נחמיה. פרק י"ג פסוק ו' זה פרק ארוך מאוד. מה כתוב שם? אני לא יודע
בירושלים
כי שם 32 יפה. אז אם אנחנו פה ב-20 ושם 32, לא צריך ללמוד 5 יחידות במתמטיקה לדעת שזה 12 שנה. זאת אומרת, נחמיה יצא בשליחות של 12 שנה. השליחות הזאת שמבקש פה זו שליחות של 12 שנה כדי לפנות את ירושלים. אז המלך משחרר אותו ל-12 שנה לפי מה שכתוב שם. אני חוזר אלינו. מה? או שהוא, או שכבר התחלף איזשהו מלך. אבל בכל מקרה זה מה שהתרחש כאן. והוא ממשיך לבקש מהמלך. הוא מבקש עזרה וסיוע במעבר, ואמר למלך, אם על המלך טוב יגרות ייתנו לי על פחבות עדר הנהר, אשר יעבירוני עד אשר אבוא אל יהודה. אני רוצה כרטיס חינם ברכבת, באונייה, במשהו, אני צריך להגיע, אני נמצא בשושה, אני צריך להגיע לירושלים, אני צריך איזה חופשי חודשי כזה שאני אוכל לעבור, שהפחבות האלה ישאלו אותי, רגע, מי אתה? תביא תעודת זהות, תביא דרכון, תביא כספים, תביא, תעשה כל מיני עניינים. הרלב"ג אומר שאשר יעבירוני, והנה שאל מפני זה כי שם צרי יהודה ובנימין, ולזה שאל שיהיו הפחבות מצויים מעת המלך שיעבירו בעברו בארצם לשומרו מכל אויב ואוהב, כי כנראה שהכירו את נחמיה, וכשבמשטרת הגבולות יראו שנחמיה בן חכניה רוצה לעבור ולהגיע לירושלים, הם יגידו, רגע, בוא נקרא לו לחקירה, למה הוא רוצה ללכת, נעכב אותו. אז הוא אומר למלך, תשמע, תן לי אגרות שכל הפחבות, כל השליטים שיעבירו אותי, שלא אני לא אתקע פה, אני הולך לבנות את ירושלים, אחרת מה עשיתי? מה אני צריך את כל העניין הזה ואת כל הדבר הזה? גם המלבים, אגרות ייתנו לי סופרי המלך, למה יעבירו לי בחיל ופרשים לשמירה, כי עד עבור הנהר נתן לו המלך שרי חי. קיצור, שייתנו לו את כל העניינים הללו, הוא לא רוצה שיערימו לו קשיים בדרכו, ועכשיו הוא מבקש דבר נוסף. ואיגרת אל אסף שומר הפרדס אשר למלך. זאת אומרת, יש איזה פונקציונר מסוים שהוא, מה יש לו? אשר ייתן לי עצים לקרות את שערי הבירה אשר לבית ולחומת העיר ולבית אשר אבוא אליו, ויתן לי המלך כיד אלוהי הטובה עליי. זאת אומרת, הוא מבקש להגיע לאדם מסוים. מי זה האדם המסוים הזה? האדם המסוים הזה שומר הפרדס ממונה היה על היערים אשר למלך. תחשבו מה זה. פעם היום יש לנו שר התקשורת, לפני 40 שנה היה שר דואר, כי כל התקשורת הייתה דואר, טלפונים היו דואר, מכתבים היו דואר. היום שר דואר, מה זה דואר? תקשורת, כל הנושא של תעבורה, שר תעבורה. אז היה שר הפרדס, אחד שמונה על כל הקורות ועל כל העצים, היו בונים בתים, היו עושים, זה היה כנראה חומר מאוד משמעותי ומאוד חשוב, והיה שר הפרדס, היה אחד שמונה על הדבר הזה, והוא אומר, אני בא לירושלים כדי לבנות את החומה, כדי לחזק את הכל, אין מפעלי יציקת בטון שישלחו לי פה בטונדות או אני לא יודע מה, אני צריך עצים, אני צריך חומרים, אני צריך לבנות את החומה. אתה רוצה לעזור לי שני דברים, אגב שיתנו לי להגיע ליד שלא יעקבו אותי, וחומרי גלם, תן לי לעבוד, אני לא רוצה עכשיו להתחיל לעשות כל מיני הקבצות ונדבות ודברים וכו' וכו' וכו'. ומקור השם הזה, עכשיו לא בטוח שזה, זה אחד שקראו לו אסף, שבמקור אנחנו מכירים אותו כשם שלנו, אבל יכול להיות שזה היה איזה אדם פרסי בכלל, שנתנו לו את השם שלה, את השם המיוחד הזה, ואומר לנו רשי ש... למה הוא צריך עצים? לעשות תקרות ובקורות לשערי בירות הר הבית. שערי ברוך השם בנו, בית המקדש בנו בבניינו, אבל שערי חומות הר הבית וחומת החצר אשר סביב בית המקדש לא בנו עדיין. ולעשות חומת העיר ולעשות לו בית, אני גם צריך הרי לגור באיזשהו מקום וכו' וכו'. הוא זוכה לסייעתא דשמיא אדירה והוא מקבל את כל העזרה. אז עכשיו בוא נחשוב ככה, אנחנו כבר עסוקים 4 חודשים בספר עזרא ונחמיה, ברוך השם סיימנו את עזרא, נמצאים בנחמיה. יש הצהרת כורש, הולכים לבנות את בית המקדש, שיבת ציון. אמרתי שזה כל הזמן מזכיר לי את שיבת ציון שלנו. יהודים חוסים בארץ ישראל ומתחיל להיות פה מאבק עם הערבים, עם האנגלים וכו', אז הם פונים לצ'כים כי יקראו לנו נשק. זאת אומרת, בוא נביא את הנשק. מה עושים בנמל חיפה? עושים שם כל מיני פטנטים ביום. אם אתם מגיעים קצת בהיסטוריה, אני מקווה שאתם מגיעים הרבה. שבוע שעבר היה שיעור, אני לא רוצה להגיד מה היה פה. שאלתי מה קרה בי"א באדר, יום תל חי, אף אחד לא ידע בכלל מה אני מדבר, ולא ידעו זה, אמרתי מה אני אומר פה, צריך פה שיעורים בהיסטוריה, בציונות. אז לא הכירו על מה אנחנו בכלל מדברים. בכל מקרה, אז גם בנמל חיפה הביאו כאילו במספר, פעם היה דברים ידועים ומסומרים, הביאו פעם כברות של דבורים, ואחד נפל מהמנוף בנמל, ואז נפלו מתוכו מקלעים. זאת אומרת, כאילו אמרו לאף אחד לא מתקרב, כי זה כברות של דבורים שצריך לפנות אותם לאחד הקיבוצים, והרבה יהודים כאילו עבדו ופעלו ועשו, זה בדיוק אותו דבר. הוא אומר, אתם נתתם לנו מנדט, יש את הצהרת כורש לבנות את בית המקדש, אני צריך קרשים, אני צריך סיוע, אני צריך שיתנו לי לעבור בגבולות, הכל ממש זהה פרט לפרט, והוא מקבל סייעתא דשמיא גדולה מאוד. ותראו מה ש... כי יד אלוקי הטובה עליי, ועבור אל הפחבות עבר הנהר, ויתנה להם את אגרות המלך, וישלח עמי המלך שרי חיל ופרשים. יש לי מרכבות, אני נוסע, כולם מכבדים אותי. יכול להיות שהפחבות הם אלה שנתנו לו את כלי התחבורה האלה, שהפנסים הכחולים האלה שכל אחד בורח מהכביש, הייתם שהשיירה תעבור. אני לא יודע משבוע הבא מי כבר יעבור בשיירה הזאת, עד עכשיו עבר מישהו, עכשיו אני כבר לא יודע מה יהיה, אבל כאילו זה איזשהו כבוד כזה, איזשהו כבוד למלכות או למשהו כאין זה. אבל אתם יודעים שאף אחד, שום דבר לא הולך בשקט, ופה זה פסוק יום. וישמע סנבלת אחורני וטוביה העבד העמוני ויראה להם רעה גדולה, אשר בא אדם לבקש טובה לבני ישראל. צרי יהודה ובנימין אומרים, מה? המלך הפרסי נתן רשות לא רק בית המקדש, עכשיו גם חומות ירושלים? מה, יהודים ישבו ביהודה ושומרון? בואו נוציא אותם, קודם כל נוציא אותם. מה, יש טעם להוציא אותם? אין טעם להוציא, אבל בואו נוציא אותם. קודם כל נעשה של היהודים מהירה. מה אכפת לנו? אני אומר לכם, זה על תק הדבק, זה לא איזה דמיונות שאני מצוי בהם. ואני חושב, והם פשוט צריך להבין, מה אכפת לכם? מה אכפת לכם שאין לבית המקדש? מה זה מפריע למישהו? זה פוגע בקו הרקיע של ירושלים? מה זה עושה? אבל הם שומעים שמגיע כוח אדיר כזה שמקבל לגיטימציה מהמלך להפעיל את כל הדברים כולם, אז הם רוצים להפריע לכל הסיפור הזה, ואולי הם מרגישים שפתאום היהודים והגויים מתקרבים אחד לשני. אני קורא שוב, תראו מה זה. וישמע סנבלת החורני וטוביה עבד עמוני, וירא להם רעה גדולה, אשר בא אדם לבקש טובה לבני ישראל. איך אפשר להעיז על זה? ועבור לירושלים, ואיש שם ימים שלושה, ועקום לילה, אני ואנשים מעטים לי, ולא הגדתי לאדם מה אלוקיי נותן לבי לעשות לירושלים, ובהמה אין עמי, כי אם הבהמה אשר אני רוכב בה. הוא מבקש לעשות, איך אנחנו קוראים לזה היום בצבא? הוא מבקש לעשות תרגיל יבש לפני רדום. הוא אומר, אני רוצה לעדור על בהמה, זאת אומרת, הוא אדם כבר לא צעיר כנראה, אז הוא אומר, אני רוצה לרכב על בהמה, אני רוצה לראות בעיניים שלי את מה שסיפרו לי, חומת ירושלים פרוצה, טוב, בוא, אני אסע, אני אראה, חסרים שערים, חסר להגיע, חסר הדברים שבורים, איך אני עושה ופועל בכל העניין כולו. בפרק ו' מסופר שכמו עזרא הוא הגיע בחודש אב. זאת אומרת, אנחנו מדברים על כסלו מגיעים אליו, בניסן הוא הולך למלך, מניסן עד אב הוא מגיע לירושלים, וזה מאוד סמלי, מאוד סמלי הדבר הזה וכולי, הוא מגיע בראש חודש אב, והוא מתחיל לסייר ומקיים בדיקה מאוד מאוד מיוחדת של כל הדברים כולם. תתבוננו לרגע, תהפכו את הדף, תראו את המפה, אנחנו גדלים פה, אנחנו יודעים על מה מדובר. תראו את חומת ירושלים בזמן חזקיה. אתם רואים את כל הקבקוב הזה? זו למעשה החומה, והוא צריך, אם אנחנו רוצים להיות ריאליים עם המפה, אז אנחנו צריכים להחזיק אותה ככה. כי כאן השילוח, הגיחון, העיר העליונה זה הרובע היהודי. זה הרובע היהודי, זה השטח, זה המקום. נחמיה עובר ושורק ובודק את כל הדברים הללו. ושימו לב מה כתוב פה, שכל המלווים שלו היו חבר'ה צעירים. אז הם לא היו צריכים רכב 4x4, הם הלכו ברגל. אבל הוא היה צריך... היה צריך להניע אותו. ותראו מה שכתוב פה, בהמה אין עמי, כי אם הבהמה אשר אני רוכב בה. ויצאה בשער הגיא לילה, ואל פני איתנים ואל שער האשפות, וישובר בחומות ירושלים אשר הם פרוצים ושעריה הוקלו באש. אני אומר שוב, אפשר לעשות סיור בחומה בעקבות נחמיה, מה הוא עושה פה? שער האשפות, כולנו מכירים. אז זה היה ליד, זה היה קרוב, זה היה... זה לא סתם קוראים למקום הזה שער האשפות. זה איכשהו הדבר הזה, בעיר העליונה, ממש אנחנו זוכים ללמוד דברי נביאים, ואנחנו יושבים ברדיו שהדבר הזה התרחש. איפה יש דבר כזה? מפה רואים את מקום המקדש, מפה מדברים על השערים הללו. אני קורא עוד פעם, ועקום לילה, אני ואנשים מעט עמי, ולא הגדתי לאדם מה אלוקיי נותן לי בי לעשות ירושלים. הוא פוחד שילשינו עליו, אז הוא משחק אותה תמים. הוא לא אומר מה הוא רוצה לעשות. אם הוא היה אומר, באתי לבנות את החומות ולעשות את זה, וואו, איזה אינטפאדה היו עושים לו, לא היו נותנים לו בשום פנים ואופן. ובהמה אני מקימה במה שאני רוכב בה, ויצא בשער הגל לילה, ואל פני אין עתנים. זה כל מיני מקומות שבחומת העיר, וכנראה שהבית שלו היה באזור שער, זאת אומרת, שער הגיא זה לא שער הגיא של שם, זה שער הגיא של העיר העתיקה, של מה שיש פה. יש הרי ברוב המוסלמי רחוב שנקרא רחוב הגיא, שהוא הולך עד שער שכם, ואל שער השפות, וישובר בחומות ירושלים אשר הם פרוצים ושעריה הוקלו באש, ויבור אל שער העין ואל בריכת המלך, ואין מקום לבהמה לעבור תחתיי. זאת אומרת, לא יכל לרכוב שם, למה? כי היו כל מיני פרצות, אין שום שביל, אין שום דרך, אפילו הוא והבהמה לא יכולים לעבור, אין שום אפשרות להתגלגל בירושלים. והיא עולה בנח הלילה, והיא שובר בחומה, ושוב ועבור בשער הגיא והשוב, והסגנים לא ידעו אנה הלכתי ומה אני עושה. זאת אומרת, היו סגנים, היו אנשים בעלי מעמד מיוחד, והוא לא דיבר איתה, וליהודים ולכהנים ולחורים ולסגנים וליתר עושי המלאכה עד כן לא ידעתי, לא אמרתי להם מה התוכניות שלי, למה לא גיליתי, אבל להם לא. ואמר עליהם, אתם רואים הרעה אשר אנחנו בה, אשר ירושלים חרבה ושעריה ניצתו באש, לכו ונבנה את חומת ירושלים ולא נהיה עוד חרפה. הוא אומר מסר אידיאלי. הם לא מבינים, הגיע איזה מסתכל מישהו שם, אני לא יודע שאולי איך הוא הקים אותו או לא הקים אותו, הוא עולה על איזה בהמה, יוצא לעשות סיור, הוא חוזר ואומר, חבר'ה, אנחנו חייבים לכל את החרפה הזאת. האם העיר של הקדוש ברוך הוא שלנו ככה היא נראית? אי אפשר לעבור בה, אי אפשר ללכת לה, אין לה הכל שרוף, אין לה חומה. ואגיד להם את יד אלוקי אשר היא טובה עליי, ואף דברי המלך אשר אמר לי, ויאמרו נקום ובנינו ויחזקו ידיהם לטובה. ואז הוא מגלה להם את הסוד. אני לא באתי לפה סתם, יש לי לגיטימציה מדריווש המלך. הפרסים הם הצמת כורש, כבר חלפו הרבה שנים מאז, אבל ראינו את ההבדל בין הצמת כורש הראשונה לבין מה שיש בגנזי המלך, ושם כתוב שאת כל ירושלים צריך לשקם. אי אפשר פתאום לשקם, תארו לצרכה שאתם הולכים לאיזה מחנה פליטים, בונים שם איזה בניין פאר, מה זה קשור בכלל? צריך שכל האזור וכל הסביבה וכל העניין יהיה בהתאם. ואז עוד פעם, וישמע סנבלת החורנים ותביא עבד המונים וגשם הערבי, ויליגו לנו ויבזו עלינו ויאמרו, מה הדבר הזה אשר אתם עושים? על המלך אתם מורדים? זאת אומרת, מה אתם באמת מתכוונים לעשות פה איזה משהו נוראי וכולי? מה הכוונה שלכם? ואשים אותם דבר ואמר להם, אלוהי השמיים הוא יצליח לנו ואנחנו עבדיו, נקום ובנינו, ולכם הם חלק וצדקה וזיכרון בירושלים. זאת אומרת, אתם אל תתערבו, אין לכם שום חלק, אין לכם שום עניין, אין לכם שום דבר. חלק זה נחלה, צדקה זה זכות, זיכרון זה על שם העתיד. זאת אומרת, נחמיה...
זיכרון זה על שם העתיד?
מה?
למה זיכרון זה על שם העתיד?
כי מה זיכרון עושה? זיכרון הוא דבר שלוקח משהו שהיית, הרי בלי זיכרון אנחנו לא יכולים לחיות רגע אחד. איך בבוקר אנחנו קמים ויודעים שאנחנו צריכים ליטול ידיים וללכת, כי יש לנו זיכרון, זה מה שאנחנו עושים. אבל זה חוליה שמחברת אותך למה שעתיד להיות. זיכרון זה גם, אתה לוקח את העבר ואתה זוכר אותו בהווה ובעתיד. אז באיזשהו מקום, מה שנחמיה עושה, הוא לוקח את החרפה והופך אותה לאתגר. הוא לוקח את החרפה שהכל ירוד ובזוי וזה, הוא אומר, זה האתגר שלנו. מה האתגר שלנו? לבנות, לעשות, להקים, להפוך את כל הדבר הזה למשהו מיוחד במינו. זהו, אז אנחנו רואים, אם ראינו בשבוע בפעם הקודמת, פעם ראשונה שנפגשנו עם נחמיה, עם הדמות הזאת, ובאו לספר לו את מה שבאו לספר לו, חלפו מספר חודשים, הוא לוקח את היוזמה, הוא מבקש שוב, שימו לב, לעזרה הבטיחו ששלטון התורה יהיה בירושלים, כמו שדיברנו בסוף ספר עזרה. כל הדברים הללו נעשים ברשות המלכות. גם שיבת ציון של ימינו, האומות המאוחדות החלידו שהעם היהודי מגיע בית יהודי לבית. לא עשו את זה, לא לגבול בחומות, לא לעלות בחומה, לא לעשות כל מיני דברים כגוננו, הכל וגם לחמיה. ולמרות כל הדברים האלה יש לו את תודיעה המוני וסנדלת החורני וכל החבורה הזאת שמנסה להפריע, בא לחמיה ואומר שהוא הולך על מהלך אחר. מה שבעזרת השם יהיה בשבוע הבא, יש פה שמות של כל הקבלנים שהשתתפו בבניית החומה. זאת אומרת, מונים לנו מה הוא עושה, הוא מחלק את העבודה, הוא אומר, מפה עד פה פלוני, מפה עד פה אלמוני, מפה עד פה, וכך הוא מצליח לעשות מהפכה. תודה ולהתראות.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.